אנחנו היום נשלב מהשיעור הרגיל שלנו שעוסק בקוראים לו שיחה כללית שאין לה ספר מסוים בנושא מוגדר, אבל אנחנו בשבועות הראשונים מבררים דברים שקשורים, אפשר לומר, לדרך של הישיבה היום. נדבר על נושא כזה, אבל נקשור אותו גם לענייני דיומה, להכנה לראש השנה, והדברים מתחברים ביחד. אז אני אתחיל מהחיים שלנו הרגילים, אז אני אחבר את זה לימים המיוחדים, להכנה הנכונה לראש השנה. חז"ל אומרים, מביאים מדרש שהוא ברגע הראשון מאוד מאוד מפתיע, ואפילו הייתי אומר ממש קצת מזיז אותנו במקום. אני אקרא לכם את הדברים של המדרש. המדרש אומר ככה: כל מי שספק בידו למחות ואינו מוחה להחזיר את ישראל המוטב ואינו מחזיר, כל דמים שנשפכים בישראל נשפכים על ידיו, שנאמר, ואתה בן אדם צופן את עתיך, ואתה כי הוזהרת את הרשע, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. אם תאמר, כמו לב למשפט הבא, אותם 72,000 שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? סיפור של פילגש בגבעה. היה להם לסנהדרין הגדולה, שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם, ויגביאו בגדיהם למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל. יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ, בשתיים, בשלוש, בארבע, בחמש שנים, עד שהתיישבו ישראל בארצם וכו'. אז הנושא שלנו זה הנושא של האחריות לכלל. האחריות שלנו לכלל ישראל. והדבר הזה מתחיל מיסוד מאוד מאוד גדול שקשור לזה שאנחנו נמצאים היום בארץ ישראל. כי אתם בטח יודעים, ואם אתם לא מספיק יודעים אז לאט לאט תדעו יותר, אחד הדגלים, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאמינים בהם בישיבה, אנחנו מנסים מאוד לפעול ברוח הדבר הזה, זה מה שחז"ל קוראים תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל יש לה הרבה משמעויות בכל מיני מובנים, גם במובן של לימוד תורה, איך ללמוד את התורה, אבל גם במובן של החיים היומיומיים יש לארץ ישראל הבדל בהתנהלות בין חוץ לארץ לארץ ישראל, יש הבדל גדול, והוא בשאלה הזאת של הפרטיות מול הכלליות. זאת אומרת, בחוץ לארץ כל אדם עומד לעצמו. עכשיו, ודאי שכל אדם, גם כשהוא עומד לעצמו, אז הוא צריך לעשות טובה לחבר שלו, יש מצוות בתורה שהם גם בחוץ לארץ, ואהבת לרעך כמוך, זה מתקיים גם שם, אבל האחריות במובן הלאומי, הציבורי, הכללי, שאתה ממש צריך להרגיש חלק מהכלל, ולהרגיש אחריות לכלל, זה דבר שבארץ ישראל הוא הרבה יותר חזק. הרב קוק כותב את זה, אמרתי לכם בשיעורים קודמים שהשיעור הזה יהיה גם הזדמנות לפגוש כל מיני פסקאות של הרב קוק. אז בספר אורות התורה של הרב קוק, מי שיצא לו כבר לפגוש את הספר הזה, הפרק האחרון באורות התורה, פרק י' ג', זה פרק שהכותרת שלו היא תורת חול ותורת ארץ ישראל. תוך הפרק הזה הוא אומר, שימו לב, את המשפט הבא: תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, בדאגתה לחומריותה ורוחניותה. זאת אומרת, גם ברוחניות היא דואגת לנפש הפרטית, לשלמות הפרטית של כל אדם לעצמו, לזיכוכה והתעלותה של הנפש הפרטית, אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל, שימו לב למשפט הבא, היא דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה. הפרטים כולם אינם נכנסים בקרבה בכללה, הם מתעלים בעילויה, מתעטרים בהתרטתה וכו'. אומר הרב קוק דבר, את הדבר הבא. בחוץ לארץ, ההנהגה האלוקית היא הנהגה פרטית. ולכן הפוקוס המרכזי של האדם זה יותר על עצמו. הוא לא נמצא במקום כללי. ארץ ישראל זה מקום שבו עם ישראל מרגיש את עצמו כעם. מרגיש, זה לא סתם שאנחנו מקימים מדינה בארץ ישראל. אנחנו לא מקימים מדינה לא במרוקו ולא בארצות הברית ולא בפולניה, גם אם יש לנו שמה והיו לנו שמה מיליונים של יהודים. אנחנו לא מקימים מדינה לא בגלל שאי אפשר, כי אנחנו במדינת איקס שאנחנו חיים בתוכה, אלא בגלל שזה בכלל לא, אין לנו שום רצון כזה. יש לנו קהילות קטנות, אנחנו דואגים אחד לשני, יש ועד צדקה בקהילה ויש עזרה הדדית ויש עוגל היולדת והולכים לנחם אבלים, אבל לא חיים בתודעה לאומית ביום יום כל אחד לעצמו, שהוא חי בתודעה שאכפת לו פה מהכלל, מהציבור כולו, לא רק מעצמו. זה התנהלות אחרת לגמרי של החיים, שהיא באה לידי ביטוי במדרש שראינו קודם, שהוא מדרש מדהים. המדרש אומר, מי שזוכר את הסיפור שבינגש בגבעה, ולא חשוב עכשיו להיכנס לפרטים, סיפור מאוד קשה על דברים שקשורים לזה שלא הכניסו אורחים, והיה שם עניינים של עריות, ואחר כך היה מלחמה בין בנימין לשאר השבטים, ונהרגו 72,000, ולכאורה של מי האשמה? הייתה פילגש, והיו עניינים שם לא מוסריים. מה זה קשור לסנהדרין? סנהדרין צדיקים גדולים, יושבים בירושלים, תלמידי חכמים עצומים, בא המדרש ואומר להם, אתם אשמים. אומר המדרש, יש להם אחריות. איך באה ידי ביטוי האחריות שלהם? הם צריכים ללכת יום אחד לשם, יום אחד לשם. תראו, שימו לב לביטוי המדהים הזה, להפשיל את גלימותיהם. אתם יודעים איך היו לבושים פעם. היה להם גלימות כאלה. אז הביטוי הזה, להפשיל את הגלימה, זה אומר, תצא מהמשרד, תצא מהמקום הנוח, מהבית מדרש, מהזה, תקשור את הגלימה הזו, שים איזה חבל, שים נעלי הליכה, ותעלה על החמור, ויאללה, יום אחד לעיר הזאת, יום אחד, זה היה ביטוי כמובן, כן, יום לפה, יום לשם, זה לא חייב להיות כפשוטו, יום לפה, יום לשם, אלא הביטוי אומר, חבר'ה, תקחו אחריות על מה שקורה בכל המדינה, אתם לא יכולים להישאר בירושלים ובמגדל שן שלכם. עכשיו, סנהדרין זה ביטוי לאנשים רוחניים שבחינתנו, אני חושב שצריך להסתכל על זה שכל ישיבה היא איזושהי שלוחה של הסנהדרין. ובעצם אם היה מצב מתוקן בעם ישראל, אז הסנהדרין, שבעזרת השם תקום, אתם יודעים שהרב קוק הקים את הרבנות הראשית, אז הוא אמר, מזה תקום הסנהדרין בסוף, בהמשך הדרך. תקום מזה הסנהדרין, אז הרבנות הראשית באה ואומרת, אולי תהיה ממול כדי שיהיה לי פה את השתי מטר מחילה, בגלל שאני בלי מסכה, אז באה הרבנות הראשית ואומרת, בבקשה דוד גבריאלי, אני מבקשת ממך, יש לך ישיבה, לך תקים אותה באשדוד. אז היא באה לרב פלוני ואומרת לו, בבקשה אני מבקשת ממך, תקים את הישיבה בתל אביב. אנחנו צריכים שתהיה תורה שם. אנחנו לא יכולים להפקיר את עם ישראל שכל התורה תהיה בבני ברק ובמאה השערים ובקריאת משה ובנוף איילון ובשכון, איך זה נקרא, בבאר שבע, השכונה הזאת שכולם דתיים? מה? אז כן, יש כמה מקומות כאלה וגם... חבר'ה, יש לנו אחריות שהתורה תגיע לכל העם, כי אנחנו בארץ ישראל. אנחנו בארץ ישראל לא חיים פה כל אחד לעצמו. חיים פה בתודעה כללית. מקור גם כן, שפעם ראשונה שראיתי אותו, עשה לי צמרמורת. בשבת שלפני שבועיים קראנו 11 ארורים. ארור, 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 משגה עיוור בדרך וכל זה. הארור האחרון, מישהו זוכר אותו אולי בעל פה? מה הארור האחרון? ביטוי מאוד מעניין. ארור אשר לא יקים, שימו לב, לא יקיים, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. מה זה יקים את דברי התורה? מה זאת אומרת להקים את התורה? אומר הרמב"ן, תראו את הרמב"ן, קורא לכם את הרמב"ן על המקום, מביא את הירושלמי, הירושלמי שואל, מה זה ארור אשר לא יקים? וכי התורה נופלת שצריך להקים אותה? אומר הירושלמי, אמר רבי אסי בשם רבי תנחום ברכיה, למד ולימד ושמר ועשה, והיה ספק בידו להחזיק ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור. ידרשו בהקמה הזאת, שאפילו היה צדיק גמור במעשיו, והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, הרי זה ארור. זה נורא והיום. אם אתה יכול במשהו לעזור לעניין הרוחני, החזקת התורה, יש גם החזקת התורה בכסף, כן, שאתה מחזיק את התורה, שאתה תורם, אבל להחזיק את התורה זה להשפיע ערכים של תורה במקום, כמובן, במקום, אתם יודעים שהרבי מחבד היה אומר, משפט מפורסם ממנו שהיה אומר, אתה יודע א', תלמד א', אתה יודע ב', תלמד ב'. משל למה הדבר דומה? נוסע אוטובוס בכביש הערבה ולא עלינו תאונת דרכים. ואז צועקים, יש פה רופא, ואז יש פה יש פצועים. ואז צועקים, יש פה רופא, יש פה רופא, אף אחד לא רופא. אז בא איזה אחד אומר, אני סטודנט לרפואה שנה שלישית. אחד אומר, אני סטודנט לרפואה שנה שנייה. אומרים לו, בוא תעשה מה שאתה יודע, יש פה פצועים. יש פה פצועים, יש פה אנשים שורפים על הכביש, יש אנשים שלא מבין כלום ברפואה. ואתה סטודנט, שנה שנייה, שלישית, רביעית, תעשה מה שאתה יודע. עברתי במדה פעם איזה קורס, כמה שעות, עזרה ראשונה. בוא תעשה מה שאתה יודע, תציל את האנשים. הנמשל, תאונת דרכים, פצועים. עשרות אלפי, מאות אלפי פצועים. תינוקות שנשבו, אנשים שגדלו בבתים, צורה טבעית, גדלו את החיים שלהם, פשוט לא יודעים, אף אחד לא לימד אותם. הרבה דברים שפעם היו מלמדים גם בכל מיני מוסדות החינוך וכדומה, פחות עושים אותם, גם לא תמיד מקשיבים שם. אנשים לא יודעים כל מיני דברים. אתה יודע א', תלמד א', יש לך אחריות. הרבה פעמים בישיבה, עכשיו בקורונה זה לא קיים, אבל בעיקרון יש לנו פה הרבה פעמים חברותות עם תלמידים שבאים סגור את הדלת. יש איזה רעש מהרגע, סגור את הדלת. לא, חוץ מהצרפתים זה גור אריה, זה מכינה של חבר'ה שבאים מצרפת. לא, ילדים בתי ספר מאשדוד. פרויקט הדגל של הישיבה, צרפתים גור אריה הם יגיעו אחרי החגים. זה משהו אחר, באים מצרפת. אבל אחד ממש פרויקט הדגל של הישיבה, בית ספר אמירים. 200 מטר מפה, ממש בהמשך הכביש. ספר מה שנקרא חילוני, ממלכתי, לפני 5 שנים, התקשרה אליי המנהלת, אמרה, תשמע, יש לי פה משאב, נקרא ישיבת הסדר, משאב, ויש לי ילדים, כיתה ו', שמסיימים את הבית ספר ויוצאים לחטיבה, לתיכון, אני רוצה שילמדו מכם. אמרתי, מה את רוצה שילמדו? נפגשנו, מה את רוצה שילמדו? היא אומרת לי, יהדות? מה? לא, לא. לא דתייה, וגם התלמידים, לא רק שדתיים, חצי מהתלמידים פה הם ילדים של עולים מרוסיה, כמובן הם לא בעצמם עולים בדרך כלל, אבל ההורים שלהם עלו מארצות ברית המועצות, ואחרים ישראלים, אתם יודעים, מכל הקשת של החברה הישראלית. מה את רוצה? אני רוצה יהדות, ציונות, ערכים, זה מה שאני רוצה. מה, את לא מפחדת, ישיבה, וזה מה, לא, אני סומכת על הציבור הזה, אני יודעת, הציונות הדתית, שמעתי, מכירה קצת, יודעת שאתם יודעים איך לעשות את זה, ולא, אתם לא באים להחזיר בתשובה, ולא באים לזה. וזה 5 שנים שכל שבוע 12 חבר'ה מהישיבה יוצאים, יום שלישי בבוקר, 9 עד 10, יוצאים לבית ספר, 30 ילדים כיתה ו', כל אחד יושב על 2, שולחן, דף מקורות, כמובן דף שערוך בצורה כזאת שהוא יתאים ל... לא רק לגיל כיתה ו', אלא גם לאנשים שבאים מבתים לא דתיים וזה, שבאמת יהיה, אבל מקורות, מקורות, הרב אלעד עורך את זה עם מישהו חברתי מהבית ספר, ולומדים כל שבוע, לומדים ביחד. וזה היה דבר מדהים, וכל שנה היה ביחד אירועים, בסוף השנה היה מסיבת סיום, וילדים דיברו, וממש, ולא שמעת אף פעם תלונה מהורה אחד על הדבר הזה. וכן אז זה הדרך, ילדים גם דתיים, מבתי ספר דתיים, ממדים וגם מהתיכונים, שבאים, זה, ואז באים חבר'ה, אומרים, יובה, אני לא יודע ללמד, אני שיעור א', אני לא יודע ללמד. זאת אומרת, תגיד, ללמד ילד בכיתה ו', ללמוד, לא ללמד, ללמוד עם ילד בכיתה ו', לשבת, ללמוד איתו מקור, הדף לפניך, אם תרצה הרב אלעד יעבור איתך לפני כן על הדף, אתה לא יכול, בטח שאתה יכול. אתה יכול גם הרבה יותר מזה, אתה חושב שאתה לא יכול. וגם אם זה ילד דתי אתה יכול, וגם אם זה ילד מתיכון, משישית או שביעית, אתה גם יכול. כי יש לך מה שאתה עוד לפני שבאת לישיבה, ובטח אחרי שאתה בישיבה, אתה יכול. אז אפשר להתאים לך ילד כזה, ילד כזה, לא משנה עכשיו הפרטים. אבל העיקרון הוא שיש לנו, צריכה להיות לנו אחריות מאוד מאוד גדולה למצב הערכי, המוסרי, הרוחני של עם ישראל. כן? יש דרגות, יש, אתה יודע, יש משפט שאומר שהאויב של הטוב זה הטוב יותר. אז אתה יודע, כל אחד בסוף מה שהוא יכול לעשות זה באזור שלו, בחלקת אלוקים הקטנה שלו. יש אחריות על כל העולם גם. הרב שרקי יש לו מפעל חיים של שבע מצוות בני נוח, מי שמכיר את זה. הוא, יש לו אתר שמחובר לאיזה 80 ארצות בעולם. שהוא מחזק אנשים בעולם שישמרו שבע מצוות בני נוח. זה מצוין, זה דברים נהדרים, כל אחד בוחר את הדרך איפה הוא זה. אני אומר, התחלתי להגיד במשפט שעצרנו בשאלה שלך, הסיבה שהישיבה נמצאת באשדוד, אני מתאר עצמי שכל אחד מכם שבא לישיבה באשדוד היה מודע לזה בצורה כזאת או אחרת, הישיבה הייתה בגוש קטיף, גוש קטיף גם היה לנו חיבור שם עם האנשים ועם כל האוכלוסיות שהיו שם, אבל ברור שהיה שם מוטיב מאוד חזק של ההתיישבות בארץ ישראל, ואחרי שנעקרנו משם הייתה התלבטות גדולה לאיפה ללכת, האם שוב לאחוז בהתיישבות בארץ ישראל במקום אחר, או גם להתיישב בארץ ישראל, אבל שהנקודה המרכזית תהיה באמת התערות והשתתפות ושותפות עם ישראל, ולא ממקום של התנשאות שאנחנו באים להעיר את העיר וכאילו כל האמת איתנו ואנחנו עכשיו באים והולכים להראות לכם פה את הדרך, אלא פשוט באים בתוך עמנו להיות, לחיות בתוך העם, בתוך הציבור, בצורה טבעית. עצם החיים המשותפים כבר עושים הרבה הרבה מאוד, ובוודאי כשאתה עושה גם דברים יזומים ושפועלים לטובת העניין הזה. כן, ציונית דתית? לא. 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 אין באשדוד. יש, אחרי שהקנו, ברוך השם, הקימו פה ישיבה תמית, ישיבה, לא ישיבה, ישיבה תיכון, זאת אומרת, ישיבה תיכונית, אבל עירונית. יש ישיבת לוי הרצוג, מי שמכיר, בניר גלים, זה מחוץ לאשדוד, שכן של אשדוד. יש שם ישיבה בני עקיבא, ישיבה בני עקיבא תיכונית, רגילה, והיא לא בתוך העיר באשדוד. לא היינו באים, אני מעריך, שלא היינו באים לעיר שכבר יש בישיבה, היינו מחפשים עיר אחרת שאין בישיבה, לא היה לנו איזה הגבלה לאיפה ללכת. המפה של הארץ לפנינו, 15 ערים מכל הארץ פנו אלינו. יש לי את הרשימה שלהם בפנקס של אז, שהתקשרו פשוט מכל הארץ, מתל אביב, מחיפה, בית שאן, טבריה, אפולה, קריית גת, חלק מהמקומות האלה הקימו אחרי זה, ברוך השם, כבר ישיבות משלהם. נתניה, אתם מדהים, חריש, פרדס חנה, אתם פשוט מדהים. כל כמה ימים, טלפון, משלחת שהייתה מגיעה אליי, לפני שהחלטנו לאיפה ללכת, הגיעו אליי אנשים, טלפונים מראשי ערים, מקהילות, כאילו צמאון, צמאון של אנשים, לפעמים זה ממש מהעירייה, לפעמים זה מהציבור בשטח, שרוצה ישיבת הסדר שתהיה בתוכו, מבינים שזה משהו שהוא, זה מביא בחורים צעירים, זה אחר כך מביא משפחות צעירות שמתארות בעיר, זה מאפשר את הפעילויות האלה שאנחנו עושים, גם של חסד, כמו שאתם יודעים, של הגמ"ח של הישיבה וההתנדבויות, שוב, בקורונה, לצערנו, הכל קצת לא בשיא הכוח, אבל משתדלים גם את הדברים האלה לעשות, חונכויות, מקלט של נשים מוכות, אחריות לעם ישראל, יש לעם ישראל צרכים חברתיים ורוחניים, שאנחנו בתור אנשים שגדלים בארץ ישראל, ולא רק בשנות הישיבה, זה גם משהו שצריך בסוף ללכת איתנו לחיים, וגם כשאתה חי את החיים הפרטיים במרכאות שלך, תמיד צריך להסתכל ימינה ושמאלה לראות, אולי אני אלך לגור במקום שהוא יותר משמעותי, אולי אני יכול לתת בחיים שלי איזה שעה, שעתיים התנדבות בשבוע. ראובן. איפה?
לא הבנתי.
אמרת הרגע הרשימה של ערים שרצו. זה מדבר על היום שהישיבה לאט לאט מתפתחת וגדלה. אמרתי, ברוך השם, חלק מהמקומות האלה בקריית גת יש לא ישיבה אחת, יש כבר שתיים. באפולה יש ישיבת עמית, ישיבת שילובים, יש באפולה. בבית שאן יש ישיבה, וחלק גדול מהמקומות האלה כבר יש, ברוך השם, יש ישיבות. וזה רעיון, זה רעיון טוב, זה פשוט, אתה יודע, מאז השתנו דברים, הישיבה עכשיו קצת גדלה, אבל אדרבה, אתה צודק שברמת העיקרון, אם יהיה שייך ויהיה צורך ותהיה שוב פנייה, צריך לחשוב, אם ברגע שיש לנו כוח, כן.
אנחנו,
מבחינה רוחנית, למי שלא יודע, זו הזדמנות לספר את ההיסטוריה. ראש ישיבת מעלות, הרב יהושע ויצמן, הוא מורי ורבי המובהק, מזה כ-43 שנים. זאת אומרת, הוא היה רם שלי בישיבת כפר הרא"ה, שהייתי תלמיד בכיתה י"א-י"ב, ואחר מכן למדתי בישיבת הגולן כ-10 שנים, שנה אחת במרכז הרב, ועוד 9 שנים בישיבת הגולן. בישיבת הגולן הוא היה הרם שלי בישיבת הגולן, לא כל השנים, לא משנה, הייתי איתו ביחד. ואז הוא ביקשו ממנו להיות ראש ישיבת מעלות, ואז הלכתי איתו למעלות, והייתי רם של שיעור א' במעלות 7 שנים. אז כל הסיפור של תורת ארץ ישראל, גם בדרך החינוכית, גם בדרך הלימודית, זה דברים שביררנו אותם יחד הרבה שנים, וכמובן אני תלמיד לעומת הגודל שלו בתורה. ואז ביקשו ממנו, לפני 24 שנים, ביקשו ממנו אם הוא יכול לעזור לישיבת ימית, ככה אז קראו לה בזמנו בגוש קטיף, בנווה דקלים, כי היה שבר גדול בישיבה, וביקשו ממנו שאם הוא יכול, מה שנקרא, לקחת הישיבה, ואז הוא ביקש ממני לבוא לקחת כאילו מטעם שתיבת מעלות לזה. אז בשנה הראשונה היינו שלוחה של ישיבת מעלות, כי ישיבת מעלות החזיקה אותנו גם כלכלית, ואחרי שנה הקמנו עמותה עצמאית, ישיבת נווה דקלים, ומאז אנחנו עמותה עצמאית, ואין קשר טכני למעלות, זאת אומרת אין קשר מבחינת העמותה, ולכן אין לזה משמעות היום של שלוחה מבחינה טכנית. אבל מבחינה רוחנית, לימודית, אנחנו בהרבה דברים שווים, ויש גם הרבה הבדלים, כי כל ישיבה בסוף מקבלת את האופי שלה, גם לפי הראש שיבה שלה, גם לפי הצוות הרמים שלה, גם לפי התלמידים שלה, לפי כל מה שיש בה. לכן, אם תבוא ישיבת מעלות ותבוא לפה, ואתה מכיר את מעלות, ואתה מכיר את שיבת מעלות, אז אתה בטח תזהה הבדלים, כל מיני הבדלים. אז ההבדלים הם לא מהותיים, אלא הם הבדלים הם שפשוט כל ישיבה נוצרת לה איזושהי אווירה משלה, אבל היסודות הבסיסיים הם מאוד דומים, והם מקבלים אחר כך ביטוי שונה. אז אם כן, אני חוזר לזה שמבחינת, כלומר, אני משלים את הסוגריים של ההגעה של הישיבה לאשדוד, היא באה מהמקום הזה של ההבנה, שאם אנחנו רוצים באמת להשתרש בכל חבלי ארצנו, ובכלל אם אנחנו רוצים מבחינה רוחנית שעם ישראל יתקדם, וחלק מהסיפור זה גם האחיזה בארץ ישראל, כי למה בסוף לעניות דעתנו, למה נעקרנו מגוש קטיף? כי אם נאחזים בגוש קטיף 10,000 אנשים, אבל התושב הממוצע בו באשדוד בכלל לא יודע איפה זה גוש קטיף, ומה זה, ומי האנשים שגרים שם, ורק דרך הטלוויזיה הוא רואה את זה, ואז הם נראים לו כאיזה אנשים פנאטים כאלה, אין סיכוי שהוא בכלל יזדהה עם זה, יתחבר עם זה, וירצה להתנגד לפינוי של המקום הזה. אבל אם הציבור שלנו, מה שנקרא, הציבור הדתי-לאומי, באמת יחיה בתוך העם, והעם יכיר דרכו את כל המשנה הזאת של הרב קוק, את כל הדרך של הציונות הדתית, אז בסופו של דבר זה יגרום לזה שהעם ישראל יהיה מחובר יותר לעצמו, לשורשים שלו וכו', ואז גם יהיה מחובר יותר לארץ ישראל, ואם חלילה יהיה עוד פעם רצונות כאלה, אז לא צריך לעשות איזה הפגנות משוגעות, כי האנשים האלה לידך, אתה מדבר איתם, פוגש אותם ביום יום, ולא צריך לעשות איזה מסע פנים אל פנים, ולבוא מנווה דקלים, ולנסוע לבאר שבע, כדי לדבר עם הבן אדם, ויגיד לו, בוא תצביע בשבילי, שלא יפנו את גוש קטיף. איפה אתה כל השנה? איפה אתה כל הזמן? לא רואים אתכם. אתם יודעים שבשנתיים הראשונות פה באשדוד, שהייתי נכנס לחנויות, סתם לקנות משהו, המוכר אומר לי, אתה לא מאשדוד. אני אומר לו, דווקא כן. רגע, אבל אני אומר לו, תגיד, איפה אני? הוא אומר לי, אתה או מניר גלים, או מבני דרום, או ממרכז שפירה. ואז אני אומר לו, לא, דווקא אני באשדוד. הוא אומר לי, מה? באמת? עכשיו, זה נורא והיום, מה זאת אומרת? כאילו יש לך פרצוף כזה של ציוני דתי כזה, כאילו, או מהמתנחלים, או מהיישובים האלה, איפה זה היישובים האלה של הדתיים לאומיים? זה היישובים האלה, כן? או מרכז שפירה, או זה מה שמכירים פה באשדוד, מכירים את הזה מסביב, כן? זה האנשים מסביב, לא? אחרי שנתיים זה הפסיק, כאילו, קלטו כבר, בא לקנות עוד פעם, אז כנראה הוא קבוע פה, הוא לא כל יומיים בא לפה מחוץ לעיר. אבל זה לא צריך להיות ככה, שרואים פה מישהו כזה, והוא כאילו, זה משהו מוזר כזה, כאילו, צריך להיות פה אלפים כאלה. וכשיהיה אלפים כאלה, אז ממילא זה השכן שלך, וספר לכם סיפור, השכן לידי. השכן לידי אחרי כמה חודשים, שככה קצת איזה יום אחד ככה, מוצאי שבת כזה, אנחנו מדברים ככה בחוץ, ואז הוא מספר לי, אומר לי, תשמע, יש לי 6 ילדים. 3 מהם נהיו חרדים, הם גרים פה באשדוד, יש פה רובעים חרדים, רובע זין, רובע גימל וזה. 2 חילוניים גם גרים באשדוד, יש שכונות יותר חילוניות בדרום העיר, תטווה וזה. 1 דתי לאומי, איפה הוא? ברמת בית שמש. זאת אומרת, זה בדיוק מספר את כל הסיפור. רמת בית שמש זה יכול להיות, זה שכונה קצת של זה, זה הסיפור. זאת אומרת, אם אתה חרדי, אתה מוצא את עצמך באשדוד, כי יש פה 60,000 חרדים. אם אתה אדם סתם רגיל, חילוני, מסורתי, גם אתה מוצא את עצמך באשדוד. אם אתה ציוני דתי, אתה אומר איפה אני הולך לגור. אז אתה הולך לבית שמש, כי יש קהילה גדולה, וכן על זה הדרך, למקומות כאלה. אתה לא מוצא את עצמך באשדוד, כי אין לך מספיק אנשים כאלה. עכשיו, תגיד מה אכפת לי. אז יש תורה של החרדים, אבל אנחנו מאמינים, אנחנו מעריכים את התורה שלהם, מעריכים אותם את התורה שלהם, אבל זה משהו אחר. זה לא אותו דבר. אנחנו מאמינים שיש פה באמת איזה דרך אחרת, שמאמינה בתהליך הגאולה של עם ישראל, מאמינה בכל החיבור לחלקי ארץ ישראל, ובצבא הגנה לישראל, ובכל הלאומיות, ובכל הציונות. קיצור, זה סיפור, זה נושא ארוך, כן, זה לא על רגל אחת. אבל, ומצד שני, מחוברת עמוק לתורה, ויכולה לחבר את האנשים גם לתורה, אבל גם ללאומיות ולזה, כמו שהמנהלת הזאת רצתה. היא רצתה גם יהדות, וגם לאומיות, וגם ציונות. היא מבינה שזה לא סתירה, וזה הולך ביחד. אז, עכשיו, היסוד הזה, אמרתי בהתחלה, ממש 7 דקות אחרונות, ככה, משהו שהוא הרבה יותר ארוך, אבל אני אומר שיעשה אותו ממש קצר. יש, בזוהר הקדוש, יש דבר מדהים. הזוהר אומר, מספר ככה, שבסיפור, אתם מכירים את הסיפור המפורסם של הנביא אלישע, שהיה ישן אצל האישה השונמית, היא עשתה לו עליית גג. ואז הוא אמר לה, המשפט הבא, הוא אמר לה, תגידי, את רוצה שאני אדבר משהו אל שר הצבא או אל המלך בשבילך? כאילו בגלל הטובה שהיא עשתה לו, שהיא עירכה אותו כל יום, אני אעשה לך טובה חזרה. שואל הזוהר, אומר, מה לאישה כזאת רגילה, פשוטה, שמה היא צריכה, מה יש לה אצל המלך ואצל שר הצבא? אלא, אומר הזוהר, תקשיבו, דבר מדהים. הוא אומר, כתוב, היא היום. כל מקום שכתוב היום בתנך, סתם היום, איזה יום זה? ראש השנה. היום זה ראש השנה. הוא אומר, אותו היום היה ראש השנה. עכשיו, תקשיבו מה הוא אמר לה. הוא אמר לה, תקשיבי, יש לי, אני נביא, ויש לי, אני קורא לזה קצת ככה במילים שלנו, יש לי קשרים למעלה. ובראש השנה כל אדם נידון, ואם את רוצה, אני יכול להמליץ עלייך בפני בית דין של מעלה, שהדין שלך ייגזר לטובה. ואז היא אומרת לו, תודה רבה, אני לא צריכה את הטובות שלך. למה? 4 מילים. מה המילים שהיא אומרת? במקרה מישהו זוכר מה היא אומרת לו? אני לא צריכה את התודה רבה, לא. התשובה שלה היא, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר, היא אומרת לו את המשפט הבא. אם היה לי, הייתי קורא לכם את זה בפנים, אבל כבר אין זמן, אז אני אומר לכם את זה בעל פה, תראו את זה בפנים. תחילת פרשת בשלח, שם זה נמצא בזוהר. היא אומרת לו, אני חלק מכלל ישראל. כיוון שאני חלק מכלל ישראל, אין לי שום חשש מהדין עליי בראש השנה. למה? שימו לב, כי הדין נמצא כאשר אדם, ככה אומר הזוהר, אומר לכם את הזוהר במילים פשוטות שלי, אבל ככה אומר הזוהר בצורה מפורשת. הדין נגזר על האדם כשהוא נמצא לבדו. זאת אומרת, אם האדם הוא מנותק מהכלל, אם האדם הוא לא מחובר הוא לא אדם שיש לו לא סתם תקשורת טובה עם אנשים מסביב, אפשר להיות אדם מאוד חברתי וחברמן ומספר בדיחות ויושב עם החבר'ה בערב על קפה, אבל חברתי באמת מה זה? זה חבר טוב, חיבור טוב, חיבור אמיתי, זאת אומרת זה אדם שעוזר, אדם שרגיש לזולת, אדם שאכפת לו מאחרים והוא חלק מהעם, ולא רק מהחברים הטובים שלו שלהם, זה הכי קל לעזור ולהיות איתם, אלא בתוך עמי אנוכי יושבת, אם היה אפשר הייתי משנה את השם של תנועת אל עמי, מי שמכיר, יש תנועה מפורסמת שעוסקת בקירוב ליהדות וקוראים לה אל עמי. השם היותר טוב לה היה אולי בתוך עמי, כי אל עמי זה קצת טיפה מלמעלה כזה, כאילו אל עמי, זאת אומרת אני כאילו פונה אל עמי, אבל בתוך עמי, זה האישה השונמית, באה ואמרה לו, תשמע, אני יושבת בתוך העם, ולא סתם יושבת בתוך העם, כן, פיזית פה יושבת, אלא אני מבחינה מהותית, מחוברת לכל העם שמסביבי. זאת אומרת, אני אכפת לי מה שקורה מסביב. אני עוזרת לכל מי שקורה מסביב. גם, כמו שאמרנו, גם מבחינה מעשית, חברתית, כן, מבחינה, נקרא לזה טכנית, וגם מבחינה רוחנית. יש לי אחריות לכל העם. אם אני מגיע לדין של ראש השנה, אם אני מגיע אליו, כשאני עובד על עצמי להיות חלק מכלל, אז המצב שלי הוא אחרת לגמרי. ומאיפה אני יודע את זה מאוד מקור אחרון, עם זה אני אסיים. תראו דבר גם כן נפלא שכותבים הראשונים. הגמרא בראש שנה אומרת שגזר דינו של האדם נגזר בראש שנה. שואלים הראשונים, זה תוספות במסכת ראש השנה בדף ט' ז', מי שרוצה לראות את זה בפנים. שואלים הראשונים, אז איך כל יום מתפללים? הרי כל יום אנחנו מתפללים, לא? שלוש תפילות ביום, שנרפא, שיהיה לנו פרנסה. אין מה להתפלל, נגזר, נחתם, נגמר הסיפור, לא? אז איך מתפללים? מה? אבל אין, נגזר, נגזר דין נגזר. איך אפשר? שואל התוספות. איך אפשר לשנות? שואל התוספות, איך אפשר לשנות? שימו לב לתשובה. חברים, תחילה עוד דקה. עונה התוספות, גזר, שימו לב למשפט, משפט מדהים. גזר דינם של רבים שייני, שיכול להיקרא. כלומר, נגזר לא עלינו, נגזר דין על כל אחד ואחד מאיתנו ראש השנה. אגב, בזוהר יש תיאורים ממש מדהימים על הבית דין שמעלה, זה כפשוטו, בית דין כמובן עליון של יצורים רוחניים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אבל יש מקטרג ויש מסנגור ויש בית דין. ודנים את האדם לפי מעשיו, מה שהוא. אבל אם הוא נהיה אדם של רפאינו, שימו לב שהתפילה היא בלשון רבים, לא מתפעלים על עצמנו, אתה לא אומר רפאיני. ירמיהו אמר רפאיני השם ונרפא, אבל בתפילה חזל השם כנסת הגדולה תקנו בלשון רבים, רפאינו, ברך עלינו, לא מתפעלים על עצמנו, מתפעלים על עצמנו בתוך הכלל. עכשיו אם אני מצליח להגיע למצב שאכפת לי לא רק מעצמי, אלא אני בתפילות שלי, חושב גם על החבר שלי, שאני יודע שיש לו עכשיו איזה בעיה, אני יודע שיש לו איזה צרה, אני מתפלל על איזה חבר שאני יודע שאבא שלו מובטל, אני מתפלל על חבר שאני יודע שגילו לאחותו את המחלה, וזה כואב לי, ואני מתפלל על כל האנשים האלה, ואני אומר בתוך כלל כל עם ישראל, אכפת לי, גם שאני לא מכיר אותם אישית, אבל אני יודע, לא צריך לעשות סיבוב בבית חולים כדי לדעת כמה אנשים חולים במחלות קשות יש בעם ישראל, כל אחד יודע את זה. אז כשאתה מתפלל, אתה מתפלל על הכלל. עכשיו ברגע שהכנסת את עצמך לתוך הכלל, הכלל גזר דינו נחתם תמיד לטובה. כלומר, כנסת ישראל אין לה בכלל בחירה חופשית לבחור ביצר הרע, אין לה יצר הרע, אין לה בכלל בחירה בדברים הרעים. שם הכל טוב, בתחום של הכלל, בתחום של הציבור, בתוך עמי אנוכי יושבת, שם הכל טוב. לכן ברגע... מה? שואה קודם כל זה תשובה שאין תשובה לשאלה הזו. גזירת עליון...
אם הוא אומר שהכלל נגזר אותם מן לטובה, זה
לשואה. כן, השואה. קודם כל במהלך האלוקי, בסוף, 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 הכל לטובה. אבל אני לא יודע עכשיו תשובות לא, כלל הכוונה, הכלל, לא הכלל בדור הזה. האנשים בדור הזה הם נקראים כלל, אבל הם בעצם בסופו של דבר יש להם מציאות פרטית של כל אחד ואחד שלפעמים... חורבן הבית חז"ל אמרו, על השואה אני לא יכול לדבר כי אין שום מושג איך אפשר לעשות 6 מיליון, אתה לא יכול להבין את זה. על 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 השואה של חורבן הבית, שזה גם שואה, כי גם נהרגו שם מיליונים, לא תמיד יודעים את זה. על זה חז"ל אמרו, אם יש שנאת חינם בדור, אז הדור צריך לקבל עונש. הדור לא יכול להמשיך ככה לחיות בארץ ישראל, אם הוא חי בשנאת חינם. זה בסוף אחריות של הפרטים. לפעמים סובלים מזה גם הצדיקים. זאת אומרת, אם חלק גדול מהעם הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז גם אלה שהם בסדר, הם סובלים, כי אנחנו מונהגים ככלל. אבל כנסת ישראל בכלל, הכלל במובן הרחב, העליון, הוא כל הזמן טוב. ככל שאתה מחובר יותר לכלל, אתה מחובר יותר לטוב, אתה מחובר יותר לשורש, ובשורש, ממילא שם גזר דין הוא בכלל אחר לגמרי. לכן, נגזר דינו של אדם בתור אדם פרטי, ברגע שהוא מתפלל בתור, לא רק מתפלל, אלא חי בתור אדם כללי, הדין שלו נקרא, כי הוא אדם אחר. הוא עד עכשיו היה אדם שעומד לעצמו, ועכשיו הוא אדם שהוא חלק מכלל. ולכן הגזר דין שלו יכול להיקרא. זאת אומרת, צריך להבין שהנקודה הזאת של חיבור לכלל, אמרתי את זה מאוד 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 בקצרה פה, זה נושא הרבה יותר רחב, אבל אם אני מסכם אותו רק בשביל השיעור שלנו, אז של הנושא שלנו, אז מבחינת הישיבה, מבחינת הדרך של הישיבה, לא דיברנו על החיבור של הכלל בתוך הישיבה, כי אחד ההסתעפויות של הנושא הזה, זה שגם בתוך הישיבה הציבור חשוב שיהיה מגוון, וחשוב שיהיה בו סוגים שונים של אנשים, זה חלק מהחיבור לכלל. דיברנו עכשיו לא על המצב הפנימי בתוך הישיבה, דיברנו על האחריות שלנו בתור שלוחי הסנהדרין הגדולה בירושלים שתקום בעזרת השם, להיות שלא חלילה יתעלה בנו כל מיני פורענויות של עם ישראל בגלל שלא עשינו מספיק. לכן כל אחד צריך להשתדל קודם כל לבנות את עצמו בצורה המרבית והמקסימלית, קודם כל כאילו בשביל עצמו, אבל ברגע שהוא בונה את עצמו הוא כבר בונה את הכלל, בגלל שהכלל בסוף בנוי מאוסף הפרטים. ולכן גם כשאתה בונה את עצמך, ובשיחות האישיות פה הרבה אמרו לי, באתי לבנות את עצמי, לחזק את האמונה שלי, אני רוצה להקים בית של תורה, אני רוצה, זה דברים לכאורה פרטיים. עכשיו תוסיפו על זה עוד קומה ותגיד לעצמך, אני רוצה לבנות את עצמי ואת האמונה שלי ואת המידות שלי ואת האישיות שלי ואת הבית שאני אקים, אבל אני רוצה את זה לא רק בשביל עצמי, אלא אני רוצה את זה כי אני יודע שככל שאני אהיה יותר עוצמתי, ככה גם ההשפעה שלי על מי שמסביבי תהיה יותר גדולה. אגב, בין אם זה השפעה מעשית שאני, כמו שאמרנו, לומד חברותה עם מישהו או עוזר למישהו איזה עזרה חברתית כזאת או אחרת, אבל יש גם השפעה סגולית. כלומר, לפעמים עצם המציאות שלי משפיעה המון, ואני אסיים בסיפור מדהים בעיניי. זה כבר היה לפני לא מעט שנים פה באשדוד, נתתי איזה שיעור פה לנשים, ובאה אליי אישה אחת אחרי השיעור, נשים חלקם לא דתיות, וניגשה אליי אישה אחרי השיעור, ואומרת, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, והיא מספרת לי ככה, היא אומרת לי, תשמע, אני, יש לי שלושה ילדים, ותכננתי עם בעלי שמה שנקרא, סגרנו את הבסטה, זה כאילו שלושה ילדים, מספיק לנו, וכמו משפחה, ברוך השם, משפחה ממוצעת בעם ישראל, בציבור הכללי, שלושה ילדים. ואז היא אומרת, פתאום בא לגור לידי משפחה, לא משנה, אני לא אגיד את השם של המשפחה כדי לא לזה, אבל זה מישהו שקשור למעגלים של הישיבה, וראיתי שהם מגדלים הרבה ילדים, וראיתי איך הם מגדלים אותם. שכנים שלי, אני יוצא דבר, לא, אף פעם לא מרימים את הכל שם, לא צועקים, הרבה ילדים ומתייחסים לכל אחד, והילדים ביניהם גם מסתובבים. לא, ממש עשה, אמרתי לבעלי, תשמע, אם הם יכולים כך וכך ילדים, אנחנו יכולים ארבעה. ובזכות זה, יש לי ילד רביעי. אני מספר, עכשיו זה משהו, שאם לא הייתה מספרת אותו, בחיים לא הייתה יודע אותו. שכתוצאה מזה, שאתה, כל אחד מאיתנו, זה יכול להיות. בא לאיזשהו מקום, חי את החיים שלו, אתה לא מרגיש בך שאתה עושה משהו, חי את החיים הכי טבעיים, הכי רגילים. אבל האנשים מרגישים מי נמצא מסביבם. כשאדם הוא בעל מידות, כשאדם יש לו מידות טובות, רואים איך הוא מתייחס לאנשים מסביבתו, רואים איך הוא מתייחס לילדים שלו, אתה לא יודע איך הדבר הזה משפיע על אנשים מסביב. בלי שהם אומרים לך, אני לא אגיד לך, שמע, בזכותך עכשיו אני גם כן התחלתי להפסיק, לא יודע, לחוס על הילד שלי. פשוט עושה את זה. אז זה צריך לדעת שיש לנו, כי אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו יכולים להשפיע בזה רבות על החברה הישראלית כולה, ובוודאי כישיבה, כציבור, כשאנחנו מצליחים, אם בעזרת השם נצליח, אנחנו מצליחים, נצליח יותר, שבית המדרש יאיר באור גדול של אנשים שבאמת בונים את עצמם בצורה מאוד גדולה ומשמעותית, הדבר הזה ודאי יכול להקרין מסביב. בעניין הזה אנחנו בעצם עושים דבר מאוד משמעותי גם בסוף לדין הפרטי שלנו, וכל יום, כל יום, כל השנה התפילה שלנו יכולה להועיל בגלל זה, ובוודאי בראש השנה זה דבר מאוד משמעותי וחשוב. יישר כוח, שנזכה, בעזרת השם, תודה רבה, ברוכים תהיו. אני מקווה שזה סגר.